שלום לכולם, הלימוד היום מוקדש להצלחתה של ליאורה מוריה. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ב במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה בערך רבע שעה, אנחנו מתחילים בשליש התחתון של הדף הקודם. בשתי המשניות האחרונות דיברנו על המגבלות שיש למלך בפרק י"ז בספר דברים, שהוא לא ירבה נשים, סוסים וכסף. אבל חוץ ממגבלות, באותו פרק יש גם מצווה חיובית למלך שהוא צריך לכתוב ספר תורה. אז באמת המשנה אומרת שהוא צריך לכתוב ספר תורה, והספר הזה הולך איתו לכל מקום שהוא הולך, והברייתא מוסיפה שהוא לא יכול להשתמש בספר שהוא ירש מאבותיו, אלא גם הוא צריך לכתוב ספר חדש. אז זה לגבי המלך, אבל בא רבא ואומר שגם כל אדם צריך לכתוב ספר תורה, ולא להשתמש בספר שהוא ירש מאבותיו. אז שואל אותו אביי, לפי דבריך, מה מיוחד במלך? עונה לו רבא, המלך צריך לכתוב שני ספרי תורה, וכך גם הגמרא מביאה מברייתא, שהמלך כותב שני ספרי תורה, ספר אחד הוא כותב כמו כל אדם, ואת זה הוא שם בארון אצלו בבית, אבל הספר השני הוא קטן יותר, והוא הולך איתו צמוד לכל מקום שהוא הולך, ובזה הוא מקיים את הפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז זה רבא והברייתא הראשונה שמלך כותב שני ספרי תורה. ועכשיו, 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם, הגמרא נכנסת לסוגיה אחרת לכאורה, שמדברת על הכתב שבו היו כתובים הלוחות בספר התורה של משה, אבל מתוך הסוגיה הזאת אנחנו נראה מחלוקת האם באמת המלך כותב שני ספרי תורה או ספר תורה אחד. אז אנחנו קודם נתמקד בסוגיה שלנו, של מספר ספרי התורה של המלך, אחרי זה נשלים כמה נקודות בסוגיה של באיזה כתב נכתב ספר התורה של משה ולוחות הברית. אז הגמרא מביאה כאן מחלוקת משולשת, האם הכתב שבו אנחנו משתמשים היום בספר תורה, לזה הגמרא קוראת כתב אשורי, האם זה אותו הכתב שבו התורה והלוחות ניתנו למשה. אז יש בזה שתי ברייתות עם שלוש שיטות, רבי יוסי בברייתא הראשונה ורבי ורבי שמעון בן אלעזר בברייתא השנייה. גם רבי יוסי וגם רבי סוברים שיש שני סוגי כתב, יש כתב עברי, שזה הכתב שהשתמשו בו בעבר הנהר, ויש כתב אשורי, שזה כתב שבמידה מסוימת התחדש בימי עזרא. מה המחלוקת ביניהם? רבי יוסי, לפי רוב הראשונים סובר שהתורה והלוחות ניתנו בכתב עברי, ואחר כך עזרא בנבואתו שינה את הכתב לכתב אשורי. יש מחלוקת במפרשים האם הכוונה היא שזה כתב שהשתמשו בו באשור ועזרא רק אימץ אותו, או שזה כתב שעזרא המציא על ידי נבואתו. בכל אופן השימוש בו על ידי יהודים מתחיל רק בזמן של עזרא, והשאירו לקוטים להשתמש בכתב העברי הקדום, ויש אומרים שזה באמת הכתב שהיום משתמשים בו השומרונים, ורב חיסדא בגמרא אומר לפי רשי שזה הכתב שגם בימיהם השתמשו בו לכל מיני קמעות. זה דעת רבי יוסי, שוב בהתחלה היה כתב עברי, אחרי זה כתב אשורי. לעומת זאת רבי בשורה השישית בעמוד א' אומר שכבר מההתחלה התורה והלוחות ניתנו בכתב אשורי, אלא שעם הזמן והחטאים בסוף ימי בית ראשון עם ישראל שכח את הכתב האשורי והשתמשו בכתב העברי, ובסוף הגלות עזרא החזיר עטרה ליושנה וחידש שוב את הכתב האשורי. אז זה דעת רבי יוסי ורבי שבאמת היה פה איזשהו שינוי, לעומת זאת רבי שמעון בן אלעזר סובר שתמיד השתמשו בכתב האשורי ומעולם לא היה שום שינוי. אז שוב, לפי רבי יוסי התחילו בעברי ועברו לאשורי, לפי רבי התחילו באשורי, עברו לעברי וחזרו לאשורי, ולפי רבי שמעון בן אלעזר תמיד היה אשורי וזה לא השתנה. עכשיו איך זה קשור לנושא שלנו של כמה ספרי תורה יש למלך? בפסוק שכתוב שהמלך צריך לכתוב ספר תורה כתוב וכתב לו את משנה התורה הזאת. למה משנה התורה? אז גם רבי יוסי וגם רבי מבינים שהכוונה במשנה התורה זה שזה כתב שיכול להשתנות. רבי יוסי אומר שזה השתנה מעברי לאשורי, רבי אומר שזה השתנה מאשורי לעברי וחזר לאשורי, בכל אופן זה כתב שיכול להשתנות. לעומת זאת רבי שמעון בן אלעזר שאומר שהכתב לא השתנה, הוא לומד מזה שהמלך כותב שני ספרי תורה, זה הכוונה משנה התורה הזאת. אז לפי זה יוצא שרבי יוסי ורבי סוברים שהמלך לא כותב שני ספרי תורה, כי הם לא דורשים את זה ממשנה התורה הזאת. אז יצא לנו מחלוקת כאן האם המלך כותב שני ספרי תורה או לא. עכשיו רבי שמעון בן אלעזר שאומר שהמלך כותב שני ספרי תורה, אז הספר השני כמו שאמרנו מקודם הולך איתו לכל מקום, והוא לומד את זה משיוויתי השם לנגדי תמיד. אז מה שאר הדעות עושות עם שיוויתי השם לנגדי תמיד? שכשאדם מתפלל הוא ירגיש שהוא עומד לפני השכינה. אז עד כאן מה שקשור לנושא שלנו של כמה ספרי תורה יש למלך. אבל כיוון שכבר נכנסנו למחלוקת של באיזה כתב התורה ניתנה, אז נראה גם את שאר הראיות. אז רבי יוסי שאמר שהכתב כן השתנה הביא שתי ראיות, קודם כל בעזרא כתוב כתב הנשתוון, והוא מבין שהכוונה היא כתב שנשתנה. לגבי הראיה הזאת אין לנו תגובה של רבי שמעון בן אלעזר. הראיה השנייה של רבי יוסי שהכתב השתנה זה מהמראה שבלשצרה כשהוא ראה יד שכותבת לו איזשהו כתב סתרים על הקיר, וכתוב שם שאף אחד לא הבין איך לקרוא את זה. ולמה אף אחד לא הבין איך לקרוא את זה? כי זה היה כתוב בכתב אשורית ורק דניאל ידע לקרוא כתב אשורית. לעומת זאת, לפי רבי שמעון בן אלעזר שאומר שתמיד כתבו בכתב אשורית, אז למה אף אחד לא הבין את כתב הסתרים שהיה לבלשצר על הקיר? אז בזה יש כמה הסברים באמוראים, רב אומר שזה היה כתוב בכתב אטבש, כלומר במקום תף א', במקום שין ב' וכו'. שמול אומר שהיה שם בלבול של סדר האותיות, ומסביר רשי שהכוונה היא שהיו כתובות שם שלוש מילים, והאות הראשונה של כל שלוש מילים זה בעצם מילה אחת, האות השנייה של כל שלושת המילים זה מילה שנייה וכולי. רבי יוחנן אומר שסדר האותיות בתוך כל מילה היו הפוכות, ורב אשי אומר שרק שתי האותיות הראשונות של כל מילה היו הפוכות. בכל אופן, בגלל הסיבות האלו לא היה אפשר להבין מה כתוב שם, אבל לא כי לא הבינו כתב אשורית, כי לפי רבי שמעון בן אלעזר כולם הבינו כתב אשורית. אז זה לגבי הראיות של רבי יוסי שכן היה שינוי. עכשיו הראיות של רבי שמעון בן אלעזר שלא היה שינוי. אז דבר אחד, כי כתוב בתורה לגבי המשכן ווי העמודים, כלומר קוראים לווו בגלל שזה דומה לאות וו, אז מכאן שגם בזמן המשכן השתמשו באות וו כמו שיש לנו היום. אז זה נגד רבי יוסי, ונגד רבי שאמר שבאמצע זה השתנה, אז הוא מקיש את הוו לעמודים, כמו שהעמודים לא השתנו גם הוו לא השתנה. זה ראיה ראשונה של רבי שמעון בן אלעזר. ראיה שנייה, זה ממש כתוב במגילת אסתר, ככתבם וכלשונם, ועושים הקש ביניהם, כמו שהלשון לא השתנה, גם הכתב לא השתנה. עכשיו, אם כבר הזכרנו את הכתב שהיה כתוב לבלשצר על הקיר, אז הגמרא מפרשת מה היה כתוב שם, אז היה כתוב מנה מנה תקל ופרסין. אז מנה זה מלשון למנות, כלומר השם ספר את ימיו של מלכות בלשצר והגיע הזמן לסיים אותה. תקל זה מלשון שקילה, כלומר הוא שקל את מעשיו והוא יצא חייב בדין. ופרסין זה מלשון לפרוס, כלומר שמלכותו תישבר. ובאמת זאת הייתה השנה האחרונה למלכות בבל, ואחר כך כבשו את האזור מדי ופרס. ובזה הגענו למשנה באמצע עמוד א'. עד עכשיו דיברנו על הסמכויות שיש למלך ועל המגבלות שלו, עכשיו נדבר על דינים שהם רק משום כבוד המלך. ומאיפה לומדים שבכלל צריך לכבד את המלך? משום תשים עליך מלך ודורשים שתהה אימתו עליך. כלומר חשוב לדאוג שיהיה אימה מהמלך, אחרת יהיה בלגן. אז איזה דינים יש משום כבוד המלך? לא משתמשים בדברים שלו, כלומר למשל לא רוכבים על הסוס שלו ולא יושבים על הכיסא שלו ולא משתמשים בשרבית שלו, וגם לא מסתכלים עליו כשהוא מסתפר או כשהוא בבית המרחץ. עכשיו הגמרא מבינה שכמו שלא משתמשים בסוס שלו, גם לא משתמשים באישה שלו. עכשיו זה שאסור להתחתן עם אשתו, זה כבר דיברנו במשנה בי"ח. כאן מתחדש שאפילו אם למלך הייתה אישה שהיא לא ממש אשתו, כמו אבישג השונמית של דוד, גם בה אדם אחר שהוא לא המלך לא יכול להשתמש. ולפי זה אומר רב יעקב בשם רב יוחנן ממש בהתחלת הגמרא, שכשאדוניה בן חגית ביקש אחרי שדוד נפטר להתחתן עם אבישג השונמית, שלמה המלך ראה בזה מרידה במלכות. כי כמו שאמרנו, מי שהוא לא מלך לא יכול להשתמש בדברים של המלך. לכן בזה שאדוניה רוצה להתחתן איתה הוא בעצם אומר שהוא הולך להיות המלך, ולכן הוא מורד במלכות. אז זה דבר ראשון. עכשיו המערשה נותן פה קטע קישור לנושא הבא. רבי יעקב אמר ששלמה המלך עצמו כן יכל להתחתן עם אבישג השונמית. איך הוא יכל? הרי הייתה אשתו של דוד אביו, אלא כנראה שהיא באמת לא הייתה אשתו. אז עכשיו הגמרא באמת מדברת על זה שהיא לא הייתה אשתו. אז הגמרא מספרת את הסיפור מתחילת מלכים, שדוד המלך היה זקן בא בימים ולא ייחם לו, אז חיפשו נערה שתעמוד לפני המלך ותהיה לו לסוכנת ותשכב בחיקו, ובחרו באבישג השונמית, וכתוב שם, והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. כלומר, הוא לא היה איתה, מכאן מבינים שהוא לא התחתן איתה, ממילא שלמה כן יכל להתחתן איתה. עכשיו הגמרא מספרת שאבישג ביקשה שדוד כן יתחתן איתה, אבל הוא אמר שהוא לא יכול כי כבר יש לו 18 נשים כמו שלמדנו בדף הקודם. אבל היא אמרה לו, זה רק תירוץ, כנראה שפשוט תש כוחך כי אתה זקן וכבר אין לך יכולת להיות עם אישה. אז מיד אמר דוד, תקראו לי לבת שבע, והוא בא על בת שבע 13 פעמים, ובזה הוא הוכיח שיש לו כוח, אלא שבאמת הוא מתגבר על יצרו, ואסור לו להתחתן איתה, כי הוא כבר הגיע למכסה של 18 נשים. והמערשה מסביר שבזה מוסבר הפסוק, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. כלומר שבגלל שאבישג שירתה את המלך והיא טענה שהוא זקן מדי, בגלל זה ותבוא בת שבע אל המלך. ויש בפסוק הזה 13 מילים, אם אנחנו מחשבים את בת שבע כמילה אחת, ומכאן למדו שהוא בא עליה 13 פעמים. עכשיו אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד א', ממשיך רב שמן ולומד מהסיפור הזה, הרי לכאורה דוד יכל לגרש את אחת מהנשים שלו ולהתחתן עם אבישג. האם זה לא היה פתרון יותר טוב מאשר שיתנו לו להתייחד עם אישה פנויה? אלא מכאן לומד רב שמן בר אבא על החומרה הגדולה שיש בגירושין. ועכשיו מכאן ועד הרבע העליון של עמוד ב' נדבר על גירושין, על הקשר העמוק שיש בין אדם לאישה הראשונה שלו ועל שידוכים. אז לגבי גירושים אומר רבי אלעזר שמי שמגרש את אשתו הראשונה אז אפילו המזבח מוריד עליו דמעות. הוא לומד את זה מהנבואה במלאכי שמבקר את עם ישראל שהם גירשו את הנשים שלהם ובמקומם לקחו נשים נוחיות והמזבח בוכה על זה. אז זה לגבי גירושים. ועכשיו לגבי הקשר העמוק שיש בין בעל לאשתו הראשונה, אז רבי יוחנן או רבי אלעזר לומדים שהורגים את אשתו הראשונה של אדם אם יש לו גזל בידו והוא לא משלם. רבי יוחנן אומר שמי שאשתו הראשונה מתה זה כאילו שחרב בית המקדש בימיו. הוא לומד את זה מהנבואה של יחזקאל שאשתו מתה וזה היה דימוי לזה שיהיה
חורבן.
ורבי אלכסנדראי אומר שמי שאשתו מתה אז עולם חשך בעדו.
ורבי יוסי בר חנינא אומר שפסיעותיו מתקצרות, כלומר נגמר לו הכוח. ורבי אבאו אומר שעצתו נופלת, וכיוון שהזכרנו את הקשר לאישה הראשונה, עכשיו נדבר על השידוכים. אז רבא בר בר חנינא אומר בשם רבי יוחנן שקשה לזווג אנשים כקריאת ים סוף. הוא לומד את זה מהפסוק אלוקים מושיב יחידים ביתה, כלומר מזווג אנשים, וזה מוציא אסירים בכושרות, שזה דורשים לקריאת ים סוף. אבל הגמרא מקשה עליו, איך אתה אומר שהשידוך הוא כזה קשה לקדוש ברוך הוא? הרי רב יהודה אמר בשם רב שכבר 40 יום לפני יצירת הוולד יש בת קול שאומרת שבת פלוני מתאימה לפלוני. כלומר משמע שהאיש והאישה נוצרים כבר מראש כשהם מתאימים זה לזה. אז למה השידוך הוא כזה קשה? אז עונה הגמרא, באמת זיווג ראשון הוא לא קשה. אבל זיווג שני, כלומר הנישואים השניים של אדם, זה כבר קשה, כי צריך להתאים שני אנשים עם אופי שונה. יש הסברים אחרים מה הכוונה זיווג שני. עכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א', עוד כמה מימרות על הקשר לאישה הראשונה. אז רבי שמואל בר נחמני אומר שלכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים. ועוד מימרה, רב יהודה אמר לבן שלו רב יצחק שאין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו הראשונה. ושאל אותו רב יצחק כמו מי, אז הוא אמר כמו אשתי, כלומר אמא שלך. אבל על זה מקשה הגמרא, הרי רב יהודה אמר על אותה אישה מוצא אני מר ממוות את האישה. עונה הגמרא, באמת היא הייתה מתקף תקיפה, כלומר הייתה אישה עצבנית, אבל היא בורי מאברה, הייתה יודעת להעביר על מידותיה, כלומר מהר מאוד היה אפשר לפייס אותה. ככה לפי רשי. ועוד על הקשר לאישה הראשונה, אומרים בשם רב שלפני שהאישה נבעלת היא כמו גולם, כלומר כמו חומר שעוד לא עשו אותו כלי. והיא קורטת ברית, כלומר יוצרת קשר עמוק דווקא עם הבעל הראשון שהוא זה שעושה אותה לכלי, ולומדים את זה מהקשר של השם לעם ישראל, כי בועלייך עושייך השם צבאות שמו. ומאמרה האחרונה בעניין הזה מביאים ברייטה שכשאדם מת אז בן הזוג שלו הוא זה שמרגיש בעיקר את החיסרון, בין אם זה הבעל בין אם זה האישה. לומדים את זה מוימות אלי מלך איש נעמי, כלומר נעמי היא זאת שהרגישה בעיקר את המוות של אלימלך, וגם הפוך, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. כלומר, לי מתה, לאחרים היא פחות מתה. ועכשיו אנחנו חוזרים לדבר על המשנה ברבע העליון של עמוד ב'. אמרנו במשנה שחלק מהכבוד למלך זה שלא מסתכלים עליו כשהוא מסתפר, אז עכשיו הגמרא מביאה ברייתא על התדירות של התספורות של המלך. אז אומרת הברייתא שהמלך היה מסתפר בכל יום, כדי שהוא תמיד יראה יפה. כהן גדול מסתפר פעם בשבוע, כך כל פעם שמשמרת חדשה של כהנים מגיעה למקדש, הם יהיו מגיעים פעם בשבוע, הם יראו את הכהן הגדול כשהוא מסודר, וכהן רגיל מסתפר פעם ב-30 יום. איך הגיעו לפעם ב-30 יום? כי כתוב ביחזקאל לגבי הכהנים, ופרה לא ישלחו. כלומר שהשיער שלהם לא יהיה פרוע. מה נחשב שיער פרוע? את זה לומדים מן נזיר. נזיר דווקא חייב לגדל פרה את שיער ראשו. וכמה זה גידול פרה בנזיר? המינימום של נזירות זה 30 יום. אז מכאן שאם אדם לא מסתפר 30 יום, אז ביום ה-30 זה כבר נקרא גידול פרה של השיער. עכשיו אם כן שואל רב פאפה, אז למה הכהנים מסתפרים ביום ה-30? הרי ביום ה-30 זה כבר נחשב גידול פרה. הם צריכים להסתפר כבר ביום ה-29. אבל עונה לו הבאי, אם באמת היה כתוב ביחזקאל לגבי הכהנים לא ישלחו פרה, אז אתה צודק. אסור להם אפילו להגיע למצב של גידול פרה. אבל מה שכתוב שם זה פרה לא ישלחו, כלומר הם יכולים להגיע למצב של גידול פרה, אבל שלא יהיה שילוח של פרה, כלומר שלא יעבור את המינימום של פרה, שזה 30 יום. עכשיו שואלת הגמרא ממש באמצע עמוד ב', אם למדנו שיש לכהנים איסור לגדל את השיער שלהם פרה, אז למה בימינו לא נוהגים את האיסור הזה? אז עונה הגמרא, יש היקש שם בפסוקים ביחזקאל בין גידול פרה לבין איסור שתיית יין. ולגבי איסור שתיית יין, כתוב שם במפורש שזה רק כשהם נכנסים למקדש. אז כמו שאיסור היין זה רק בכניסה למקדש, אז גם איסור גידול השיער זה רק בכניסה למקדש, והיום שאין בית מקדש אז אין שום איסור. אז זה ברמה הדאורייתא, אבל עדיין שואלת הגמרא, הרי רבי אומר שמדרבנן היה מקום לגזור שאפילו היום שאין בית מקדש, לכהנים יהיה אסור להשתכר מיין, כי הרי יום אחד פתאום ייבנה בית המקדש. וכיוון שמשמרות הכהונה התבלבלו, אף אחד לא יודע מתי יהיה התור שלו לעבוד, ואולי הוא יצטרך לעבוד בבית המקדש, והוא יהיה שיכור והוא לא יוכל לעבוד. אז היה מקום לגזור את זה, בפועל רבי לא גוזר, כי הוא לא חושש שפתאום ייבנה בית המקדש, אבל משמע שרבנן חולקים על רבי והם כן גוזרים. אז אם גוזרים לא להשתכר אפילו כשאין בית מקדש, ואמרנו ש יש ביחזקאל הקש בין איסור היין לאיסור השיער, אז צריך לגזור שגם היום שאין בית מקדש, שלא יגדלו את שיער ראשם פרה. אז עונה הגמרא שבאמת לרבנן יש גזרה כזאת לגבי יין, אבל אין גזרה כזאת לגבי שיער. למה לחלק ביניהם? בזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת מציאותית ותשובה אחת הלכתית. התשובה המציאותית היא שגם אם פתאום ייבנה בית המקדש, אז אם לכהן יש שיער ארוך הוא יכול להסתפר, זה לוקח בדיוק דקה. לעומת זאת אם הוא שיקור אין לו דרך להעביר את השיחות מהר והוא לא יוכל לעבוד. ואומנם למדנו שאפילו שינה קצרה מאוד יכולה להעביר שיחות, אבל זה דווקא אם הוא שתה רק רביעית יין. אבל אם הוא שתה יותר, שינה קצרה לא תעזור לו, היא אפילו רק תחמיר, ולכן לפי רבנן אסור לכהנים להשתכר גם כשאין בית מקדש. זה התירוץ הראשון המציאותי. התירוץ השני הוא אומר רב אשי שיש הבדל הלכתי. נכון שגם כהן שיקור וגם כהן שיש לו שיער פרוע, אם הם עבדו במקדש, שניהם חייבים איתה, אבל מבחינת עבודת המקדש שהם עשו, אז כהן שיקור מחלל את העבודה, כלומר הקורבן יהיה פסול, אבל כהן עם שיער ארוך לא מחלל את העבודה. ממילא על כהן שיקור גזרו גם כשאין בית מקדש, שמו יעבוד כשיבנה בית המקדש והוא יחלל את העבודה, אבל על שיער ארוך לא גזרו, כי מקסימום הוא יעבוד, זה עדיין לא יחלל את העבודה. עכשיו על זה מקשה הגמרא, מאיפה הגעת לחילוק הזה? הרי מאיפה בכלל המקור שכהן עם שיער ארוך חייב מיטה אם הוא עבד במקדש? מהקש בין השיער ליין בפסוקים ביחזקאל. אז אם אתה מקיש, אז תקיש עד הסוף. כמו שביין לא רק חייב מיטה אלא זה גם יחלל את העבודה, אז גם בשיער זה יחייב מיטה ויחלל את העבודה. אז זה הקושייה על התירוץ השני, וכאן הגמרא נשארת בקשיא. בגמרא מקבילה במסכת תענית יש תשובה, ולפי התוספות ההמשך של הגמרא אצלנו זה גם כן בעצם תשובה. מה התשובה? אומר רבשי לרבינה, הרי הלימוד הוא לא באמת מיחזקאל, כי אם הלימוד היה רק מיחזקאל, יוצא שעד תקופת יחזקאל לא היה איסור כזה, אלא באמת זה הלכה למשה מסיני, והפסוק מיחזקאל זה רק אסמכתה. אז ממילא, כיוון שזה הלכה למשה מסיני, ההלכה הייתה שכהן עם שיער ארוך חייב מיטה בידי שמיים, אבל הוא לא מחלל את העבודה. וממילא, כשאין בית מקדש, על יין גזרו ועל שיער לא גזרו, אם נגרוס בגמרא את המשפט שבסוגריים חמש שורות לפני סוף העמוד, זה עוד יותר מובן. ועכשיו ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' יש פה עוד שתי הערות על הנושא הזה ובזה נסיים. באותו פסוק ביחזקאל כתוב איך כן הם צריכים להסתפר. כסום יחסמו את ראשיהם. מה זה אומר? אז אומרת הברייתא שזה תספורת לוליינית. כלומר, שאם משכיבים כל שערה, אז הראש של השערה נוגע בשורש של השערה שלידה. והגמרא מביאה עוד ברייתא שמי שרוצה ללמוד איך הייתה התספורת של הכהן הגדול, יראה את התספורת של בן אלעשה, ובזה סיימנו את הפרק, הדרן הלך כהן גדול. נחזור אומר על מה שראינו היום. לגבי כתיבת ספר תורה, ראינו ברייתא אחת שהמלך כותב שני ספרי תורה, אחר כך סביב מחלוקת האם הכתב השתנה או לא, אז לפי רבי שמעון בן אלעזר שהכתב לא השתנה, הוא למד ממשנה התורה שהמלך גם כן כותב שני ספרי תורה, אבל שתי הדעות שאמרו שהכתב השתנה אז הם לא למדו את זה. אחר כך במשנה ראינו שאסור להשתמש בדברים של המלך, אמרנו שזה גם כולל למשל את אבישג השונמית של דוד. אחר כך דיברנו כבר על אבישג השונמית, דוד לא התחתן איתה כי הוא כבר התחתן עם 18 נשים, והוא לא רצה לגרש אישה כי זה הרבה יותר חמור, ודיברנו על גירושים ועל הקשר לאישה הראשונה ועל שידוחים. בסוף דיברנו על התדירות של תספורות אצל המלך כל יום, אצל הכהן הגדול פעם בשבוע, כהן רגיל פעם ב-30 יום, כי למדנו מנזיר שב-30 יום זה כבר מוגדר כפרע, ואמרנו שלמרות שלפי רבנן יש גזרה שגם היום כהנים לא ישתקרו, בכל זאת אין גזרה שהם לא יכולים לגדל את השיער, או כי גם אם פתאום יבנה המקדש הם יכולים להסתפר מהר, או כי גם אם הם יעבדו עם שיער ארוך, העבודה עצמה לא מחוללת כל טוב.